little sunshine. All was over the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שני, ט"ז בטבת תש"פ, מסכת ברכות, דף י'. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. ידוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי יקותיאל יהודה בן חיה פריידל פרל, הילדה חנה בת אסתר, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אותו אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ט' במסכת ברכות. בסיום השיעור, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, עד מתי יכול לאכול קורבן פסח? והתשובה, רבי עקיבא אומר עד הבוקר, רב לזר בן עזריה אומר עד חצות. שאלה שנייה, מה אישת חיפזון? רבי עקיבא אומר חיפזון די ישראל ולא שמעו למצרים עד הבוקר, רב לזר בן עזריה אומר חיפזון די מצרים, והיה זה בחצות במכת בכורות. שאלה שלישית, מדוע ביקש הקדוש ברוך הוא ממשה דבר נע באוזני העם? והתשובה, שלא יאמר אברהם עבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. שאלה רביעית, ממתי קוראים שמה בשחרית? והתשובה, משיקיר בין תחלת ללבן. דעה שנייה, בין תחלת לקרתי. דעה שלישית, בין זאב לכלב. דעה רביעית, בין חמור לערוד. דעה חמישית, מי שירד חברו בריחוק דלת עמוד ויקירנו. שאלה חמישית, עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמה של שחרית, ומהו הזמן המובחר לקריאתה? ניתן לקרוא עד ג' שעות, ומן המובחר לקרוא קודם הנץ. השאלה האחרונה, דפתת, איך ניתן לסמוך גאולה לתפילה? הרי אומר את הפסוק, השם שפתי תפתח. והתשובה, כיוון שקבעו הרבנן בתפילה, נחשב הדבר כגאולה ארוכה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ט' במסכת ברכות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, ט"ז בטבת תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים בדף ט' עמוד ב', מרכז העמוד, 26 שורות מתחילת העמוד, מן המשנה הפותחת במילים, מתי קוראים את שמה בשחרית. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאחר שעסקה המשנה שפתחה את המסכת, בזמן קריאת שמה בערבית, דנה משנתנו בזמנה של קריאת שמה בשחרית. שואלת המשנה, מתי קוראים את שמה בשחרית? מתי מתחיל זמן קריאת שמה בבוקר? עונה המשנה, משיעיר היום כל כך עד שיקיר אדם בין צבע תחילת לצבע לבן, והוא זמן מה אחר עלות השחר, אומר המאירי. וטעם הדבר, לפי שנאמר בפרשת קריאת שמה בשוכבך ובקומך, משמע שזמן קריאת שמה של שחרית הוא בשעה שרוב בני אדם קמים ממיטתם, והוא בזמן הזה שמכירים בין תחילת ללבן. רבי אליעזר אומר, זמן קריאת שמה בשחרית מתחיל מאוחר יותר. מי שיוכל להכיר בין צבע תחילת ירוק לצבע של ירק הנקרא קרתי, קרישין, שמראיהם דומה זה לזה. והרשב"א ותלמידי רבינו יונה מבארים שתנא קמא ורב לזר נחלקו מתי הוא זמן הקימה של רוב בני אדם. האם הוא בזמן שניתן להבחין בין תחילת ללבן או בין תחילת לקרתי? והירושלמי מבואר שהמחלוקת היא כיצד לדרוש את הפסוק וראיתם אותו שנדרש על מצוות קריאת שמע. האם דורשים אותו וראיתם אותו את התחילת הנזכר בפסוק מן הסמוך לו? דהיינו בין התחילת שבציצית ללבן שבה, או שדורשים וראיתם אותו שתוכל להכירו מתוך צבע אחר הדומה לו. מוסיף רבי אליעזר וגומרה, סוף זמן קריאתה בשחרית הוא עד הנץ החמה, עד השעה שהחמה מתחילה לזרוח בראשי הערים, ונץ פירושו, יציאה והתחלה, מלשון הנצו הרימונים. ואם קרה לאחר זמן זה, אינו יוצא ידי חובת קריאת שמה, מאחר שעבר זמן קימה של רוב בני אדם. רבי יהושע אומר, סוף זמן קריאת שמה הוא עד סוף 3 שעות מתחילת היום, בזמן שהיום והלילה שווים, שאין רבע היום. והרמב"ם בפירוש המשניות כותב שהשעות האמורות במשנה הן שעות זמניות. כלומר, אינן יחידות זמן קבועות כמקובל בימינו, אלא מחלקים את אורך היום ל-12 חלקים וכל חלק נקרא שעה זמנית. ותאם מחלוקתם של רב לזר ורבי יהושע, רב לזר סבר שהולכים אחר רוב בני אדם ורובם קמים עד הנצח המה, ורבי יהושע סבר שלעניין דיעבד הולכים גם אחרי המיעוט, ועד 3 שעות נחשב עדיין זמן קימה, לפי שמקצת בני אדם קמים אז. שכן אומר רבי יהושע, דרך מלאכים לעמוד משנתם בסוף 3 שעות ונחשב עדיין זמן קימה. אומרת המשנה, הקורא קריאת שמע מכאן ואילך לאחר שעבר זמנה לא יפסיד את שכרו, ואף שלא יוצא בכך ידי חובת קריאת שמע, מקבל שכר כאדם הקורא בתורה. ולכמן, בדף י' עמוד ב', נחלקו המוראים בפירוש הפסקה הזו. יש מהם שפרש כפשוטו, שמקבל שכר על קריאת שמע שקורא אחר זמנה, כאדם שקורא פרשה בתורה. ונשאלת השאלה, מה משמיעתנו המשנה בכך? הרי דבר פשוט הוא שקריאת שמע היא דברי תורה. מתרצים תלמידי רבינו יונה בשם רבי שלמה מנהר, שמשמיענו שאף על פי שבדברים שבכתב אין אדם רשאי לאומרם על פה, כאמור במסכת גיטין דף סמך עמוד ב', מכל מקום פרשת קריאת שמע רשאי לאומרה בעל פה ומקבל עליה שכר. והטעם שהואיל וניתנה לאומרה בעל פה בזמנה כדי לצאת ידי חובת קריאת שמע, רשאי לאומרה בעל פה אפילו כשאינו יוצא בידי חובה. זוהי המשנה שלנו בדף ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שזמן קריאת שמע בבוקר מתחיל לדעת חכמים משעה שניתן להבחין בין צבע תחילת ללבן. מבארת הגמרא את הדין הזה ושואלת, מה משמעות החילוק בין תחילת ללבן? הילה, אם האם נאמר שהכוונה שיבחין בין גבבה דאמרה חיוורה, גזת צמר לבנה, לגבבה דאמרה דתחילתה, לגזת צמר הצבועה בתחילת, קשה. הבלילה אילה נעמי מידע ידי. גם בלילה לאור הכוכבים אפשר להבחין ביניהם, ולא ייתכן שזו כוונת המשנה. אלא הכוונה לגזת צמר שנצבעה בתחילת ונשארו במקומות שלא נקלט הצבע יפה. ומי שיקיר בין תחילת ללבן, היינו מי שיבחין בין תחילת שבה ללבן שבה. בין המקום שנקלט בו הצבע למקום שלא נקלט ונשאר לבן. ובאופן זה שמעורב תחילת עם הלבן, אכן יש צורך למעט אור יום כדי להבחין ביניהם. ואילו תוספות מבארים בדיבור המתחיל, אלא בין תחילת שבה, שהכוונה לציצית עצמה, שמעורבים בה חוליות התחילת בלבן, ולא ניתן להבחין ביניהם עד שיעיר היום קצת. מביאה הגמרא ברייתא שמובאות בדעות נוספות בעניין תחילת זמן קריאת שמע. תניא נאמר בברייתא, רבי מאיר אומר, תחילת זמן קריאת שמע הוא מי שיקיר בין זאב לכלב, שיעיר היום קצת ויהיה ניתן להבחין בין זאב לכלב שדומים זה לזה. רבי עקיבא אומר, כשיהיה ניתן להבחין בין חמור לארוד, חמור הבר זה ארוד והוא דומה לחמור. ואחרים אומרים, ישירת חברו הרחוק ממנו דלת אמות ויקירנו. ואין הכוונה לחבר שרגיל לראות בקביעות, כי בו יוכל להכיר גם במרחק גדול יותר מ-400. וגם אין הכוונה לזה שאין רגיל עמו כלל, כי גם במרחק של 400 לא יוכל להכירו. אלא הכוונה לזה שרגיל עמו קצת, כי אכסנה היא שבא לפעמים לאכסניה. ככה תוספות בדיבור המתחיל אחרים אומרים. אמר אבונה, הלכה כאחרים. מביאה הגמרא דעה נוספת בעניין זמן קריאת שמע של שחרית. אמר אביי, להנחת תפילין שזמנה לפני קריאת שמע, כפי שנלמד לכמן בדף י' עמוד ב', הלכה כאחרים, תחילת זמן הנחתם הוא בזמן שקבעו אחרים בברייתא ששנינו בסמוך לעניין קריאת שמע, דהיינו מי שיקיר את חברו בריחוק 400. ולעניין תחילת זמן קריאת שמע, יש לנהוג כמנהג ותיקין. ואמר רבי יוחנן, ותיקין, אנשים ענבים ומחבבי מצוות, ורש"י לכמן בדף חוו עמוד א' כותב, המקדימין למצוות ומחזרין לעשות דבר בזמנו ומצוותו, היו גומרין אותה את קריאת שמע עם הנץ החמה, כשהחמה מתחילה לזרוח, כלומר, שהתחילו לקרוא קריאת שמע מעט קודם הנץ החמה, בתוך שיעור זמן שיוכלו לסיימה עם ברכותיה עם הנץ החמה. ויהיה הגמרא ראיה לאביי מברייתא. תניא נמי אחי, שנינו כך בברייתא כמו שאמר אביי, ותיקין היו גומרין אותה את קריאת שמע עם תחילת הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה לתפילה. שתכף אחרי קריאת שמע וברכותיה שנזכרת בהם גאולת מצרים, מתפלל תפילת 18, ונמצא מתפלל ביום, בנץ החמה שהוא ודאי יום. אמר רבי זירא מהי קראה, מאיזה פסוק יש לסמוך מנהג זה להתפלל מיד בנץ החמה? נאמר בתהילים עין בית, יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. דוד המלך אמר זאת על שלמה בנו, שילמדו ממנו ישראל לדורותיהם, לירא את השם כל הימים, שהשמש והירח קיימים. כלומר, מתי יראוך? על ידי קבלת עול מלכות שמיים שמקבלים עליהם בקריאת שמע. עם שמש דהיינו סמוך לזריחת החמה. מזה שאמר הכתוב שזמן קריאת שמע הוא סמוך לזריחה מוכח, שזמן תפילה הוא בזריחת החמה, שרי יש לסמוך גאולה לתפילה. ואמר שבי ירתם שנשמחה קריאת שמע לזריחת השמש, על פי מה שנאמר לאל בדף זין עמוד א', בשעה שהחמה זורחת, כל מלכי מזרח ומערב מניחים את כתריהם בראשיהם, ומשתחווים לחמה מיד כועס הקדוש ברוך הוא. אז כנגד זה קוראים בזמן זה קריאת שמע ומקבלים עול מלכות שמיים, להוציא מדעות אלו. ומוסיף המערשה שגם ברכת יוצר אור, שהיא ברכה ראשונה של קריאת שמע, באה כנגד הדבר הזה, שהרי משמעותה, שהקדוש ברוך הוא יוצר כל יום אור חדש, ועל ידי כך זורחת החמה ולא כדעתם של עובדי החמה. ממשיכה הגמרא לדון בעניין סמיכת גאולה לתפילה. אומרת הגמרא, העיד רבי יוסי בן אליקים, משום קהל הקדישה דבירושלים, הקהילה הקדושה שבירושלים. כל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל היום כולו. אמר רבי זירא, איני, האם זה כך? ואנה סמכי והתעזקי. אני סמכתי גאולה לתפילה והוזקתי. אמרו לו בני הישיבה לרבי זירא, במה הזק? במה הוזקת? נעמת את אסה לבי מלכה, הובלת הדסים לבית המלך שלקחו באנגריה להוליך הדסים לשם. את אמנמי מבא אלך למאהב אגרה למחזי אפי מלכה, גם שם היה לך לשלם שכר כדי לראות את פני המלך. כלומר, לא זו בלבד שלא יראה לך נזק, אלא נהנית מראיית פני המלך בלא ששילמת דמים על כך. דאמר רבי יוחנן, לעולם משתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, מפני שמצווה לכבדם. לא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים משתדל לרוץ. והטעם, שאם יזכה לעולם הבא לראות בגדולתן של ישראל, יבחין בין הכבוד הרב שינחלו אז מלכי ישראל, לכבוד של מלכי עובדי כוכבים עכשיו. ממשיכה הגמרא לדון בעניין סמיכת גאולה לתפילה. אמר לי רבי אילה אלאולה, כי אל תלעתם כשתעלה לארץ ישראל, כמובן במסכת כתובות דף קוף י' א' שהיה רגיל לעלות לארץ ישראל, שאל בשלמה דרב ברונה אחי, שאל בשלומו של רב ברונה אחי, ובסדר הדורות הוא מסתפק, האם אכן אחיו של רב אילה היה רב ברונה, או שבגלל שהוא אבו קינה אותו אחי. אם כן, אומר רב אילה לאולה, כשתעלה לארץ ישראל תשאל בשלומו של רב ברונה אחי, במעמד כל החבורה של רב ברונה דאדם גדול הוא, ושמח במצוות. זימנה חדה, פעם אחת שמח רב ברונה גאולה לתפילה, ולא פסיק חוכה מפו מי כולי יומה, לא פסק שחוקו מפיו כל אותו היום על שזכה לסמוך גאולה לתפילה. בקשה הגמרא לעיקר הדין של סמיכת גאולה לתפילה. איך ימצי סמיך? כיצד יכול לסמוך גאולה לתפילה? ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן אמר בתחילה, קודם שמתחיל תפילת 18, אחרי שאמר, ברוך אתה השם גאל ישראל, הוא המתפלל אומר את הפסוק בתהילים נ"א, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. פסוק שאמר דוד המלך שהתפלל להשם שימחו לו על אבון בת שבע, ואמר שמחילת האבון תועיל לו כשיפתח פי ויוכל לומר את תהילות השם ברבים. כך מסבירה שהיא בספר תהילים. ולבסוף כשמסיים 18 הוא אומר את הפסוק, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. ופירוש הפסוק הזה, המילים שאני מוציא מפי ומחשבות ליבי שאיני יכול להוציא מפי, יהיו לפיוס וריצוי לפני השם שהוא חוסקי. ותקנו את הפסוק הזה אחרי 18, כי אנחנו מבקשים שתפילתנו שהוצאנו בפינו ומחשבתנו יהיו לפיוס ולריצוי. ומאחר שמפסיק בפסוק השם שפתי תפתח, אז נמצא שאינו סומך גאולה לתפילה. תרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, תהיה מתפרשת מה שאמר רבי יוחנן שצריך לומר השם שפתי תפתח בתפילה של ערבית, שאין חוששים בה לסמיכת גאולה לתפילה, מכיוון שגאולת מצרים הייתה ביום, ומה שאמרנו כאן שצריך לסמוך גאולה לתפילה הוא בתפילת שחרית. מקשה הגמרא ואמר רבי יוחנן, איזו בן העולם הבא, זהו הסומך גאולה של ערבית לתפילה של ערבית, הרי שגם בתפילת ערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה. וטעמו של רבי יוחנן שגם בערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה נתבאר לאל בדף דלת עמוד ב', או משום שהגאולה התחילה מבערב, כי מבערב ניתנה להם הרשות לצאת, או משום שהוקשה ושוותה שכיבה לקימה בפסוק בשוכבך ובקומך. והטעם שהסומך גאולה לתפילה הוא בין העולם הבא, הזכרנו את פירוש תלמידי רבינו יונה, מפני שהקדוש ברוך הוא גאלנו והוציאנו ממצרים כדי שנהיה לו עבדים, וכשמזכיר את הגאולה ומיד אחר כך מתפלל, הרי הוא מראה בכך שמכיר בטובה הזו ומשעבד עצמו להשם, שהרי התפילה היא עבודה. כאן נאמר במסכת בבא קמא דף צדי ב' עמוד ב', ועבדתם את השם זוהי תפילה. ומפני שהוא מכיר שהוא עבדו ומקבל על עצמו לקיים את כל המצוות, זוכה לחיי העולם הבא. אם כן, הרי שגם בתפילת ערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה. תרץ את הגמרא, אלא אמר רבי אלעזר, תהה מה שאמר רבי יוחנן שצריך לומר השם שפתי תפתח בתפילת המנחה שאין בה הזכרת גאולה כלל. ויהיה הגמרא תירוץ נוסף, רבשי אמר אפילו תימה אפילו תאמר הכולו, שדברי רבי יוחנן נאמרו על כל התפילות, מכל מקום אין בכך משום הפסק בין גאולה לתפילה. והטעם שמפני דקבעו הרבנן קבעו אותה חכמים את אמירת השם שפתי תפתח לאומרה בתפילה, אז כתפילה אריכתא דמיא, הרי היא בכלל התפילה, וכתפילה ארוכה היא ואינה נחשבת הפסק. וכתבו תלמידינו רבינו יונה, שהטעם שפסוק זה נחשב כתפילה אריכתא, לפי שכולו עוסק בעניין תפילה, שדוד המלך ביקש מהשם שימחול לו על אבון בת שבע, ואף שהזיד בו ואין יכול לכפר עליו על ידי קורבן, לפי שאין קורבן בעל המזיד, ביקש שהשם יסייעו שיוכל לכוון בתפילתו, יספר מעללה ותהיה תפילתו מקובלת ותעלה לו במקום קורבן. כמו כן, בזמן הזה שאין קורבנות, אנחנו מבקשים שתעלה לנו התפילה במקום קורבנות. ומאחר שכל הפסוק הזה נתקן על עניין התפילה, אמרו שהוא כתפילה אריכתא. הלבוש כותב שתקנו לומר את הפסוק הזה קודם תפילת 18, כי אנחנו מבקשים שהשם יפתח את שפתנו, כדי שנוכל להגיד את תהילותיו בכוונה. הגמרא מחזקת את התירוץ הזה. דהילותי מאחי, שאם לא תאמר כך שמכיוון שכבאוה בתפילה היא נחשבת כתפילה אריכתא, אם כן בתפילת ערבית, איך היא מצי סמיך? איך יכול לסמוך גאולה לתפילה והבאי למימר? הרי צריך הוא לומר ברכת השכיבנו, ונמצא שהוא מפסיק בין גאה לישראל ל-18, אלא מוכרחת לומר, כיוון דתקינו רבנן, אויל וחכמים התקינו לומר השכיבנו, כי גאולה אריך תדמיה, הרי היא בכלל ברכת גאה לישראל, והרי שתיהן כברכה אחת ארוכה. החינמי, כמו כן יש לומר לעניין השם שפתי תפתח, כיוון דקבעו הרבנן לאומרה בתפילה, כתפילה אריך תדמיה, הרי כתפילה ארוכה ואינה נחשבת להפסק. אמר שם מאיר כאן, שכאן הגמרא מוכיחה מהשכיבנו להשם שפתי תפתח, ואילו לאל בדבדלת עמוד ב', הגמרא מוכיחה להפך מהשם שפתי תפתח להשכיבנו. והטעם שתקנו גאולה אריך תבלילה ולא ביום, כתב רבינו מנוח על הרמב״ם, בהלכות תפילה פרק ז' הלכה חי, מפני שביציאת מצרים הייתה גאולת הלילה ארוכה, שרי בלילה ניתנה להם הרשות לצאת, ורק ביום יצאו ממצרים, אבל גאולת היום הייתה מיד בתחילתו. חוזרת הגמרא לבאר את דברי רבי יוחנן שהובאו לאל, שבתחילת התפילה אומר, השם שפתי תפתח, ובסוף אומר, יהיו לרצון אמרי פי. שואלת הגמרא, מיכדי, הרי האי יהיו לרצון אמרי פי, משמע לבסוף. הפסוק הזה של יהיו לרצון אמרי פי, משמעו כתחינה נאמרת בסוף התפילה, כלומר, מה שהתפללתי יהיה לפיוס ולריצוי לפני השם, ומשמע מעיקרה, ומשמע גם כתחינה נאמרת בתחילת התפילה. דבעינה למימר, מה שברצוני להתפלל יהיה לרצון. ואם כן, מה איתם, מה הטעם שתקנו רבנן לאומרו לאחר 18 ברכות? לאמרו שיומרו מעיקרה, שיומרו את היו לרצון לפני תפילת 18. כותב תוספות הראש שקושיית הגמרא מוסבת על המשך הסוגיה העוסקת בעניין סמיכת גאולה לתפילה, וכוונתה של הגמרא להקשות, מכיוון שבפסוק יהיו לרצון נזכרה גאולה במילים השם צורי וגואלי, וכל עיקר דין סמיכת גאולה לתפילה נלמד מסמכות הפסוקים השם צורי וגואלי ויענך השם ביום צרה, היה מן הראוי שיומרו בתחילה גם את הפסוק יהיו לרצון ותהיה סמיכת גאולה לתפילה על ידי אמירת השם צורי וגואלי. משיבה הגמרא, אמר רבי יהודה בריידר, רבי שמעון בן פזי, הואיל ולא אמרו דוד בתהילים אלא לאחר 18 פרשיות, לאחר 18 מזמורים, לפיכך תקינו רבנן, תקנו חכמים גם בתפילה לאומרו לאחר 18 ברכות. מקשה הגמרא לתירוץ הזה של רבי יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי, הני וכי אותם פרשיות שעד הפסוק יהיו לרצון בספר תהילים 18? הם 18 פרשיות? 19 אביאן, הרי 19 פרשיות הם, שהרי פסוק זה נאמר בסיומו של מזמור יוטט. מתרץ את הגמרא, אשרי האיש ולמה רגשו גויים, שני הפרקים הראשונים בתהילים, אחד הפרשה היא נחשבת לפרשה אחת לפרק אחד ולא שתי פרשיות, ונמצא שהפסוק יהיו לרצון נאמר במזמור י"ח. ולמרות שבכל ספרי תהילים שבידינו מחולקים, שני הפרקים הראשונים בספר תהילים, אשרי האיש ולמה רגשו לשתי פרשיות, ייתכן שחילקום חכמים אחרי שהוסיפו את ברכת המינים ולמלשינים לתפילת 18 ונעשה מניינם 19 ברכות, כדי להשוות את מקומו של הפסוק יהיו לרצון בתהילים למקומו בתפילת 18. כך מסביר המהרש"א. מוכיחה הגמרא ממקום אחר שאשרי האיש ולמה רגשו גויים, שני הפרקים הראשונים בתהילים, הם בעצם מזמור אחד. אמר רבי יהודה בריידר, רבי שמעון בן פזי, 103 פרשיות, 103 מזמורים אמר דוד ולא אמר הללויה, עד שראה במפלתם של רשעים שהייתה חשובה בעיניו ביותר, שנאמר בתהילים ק"ד, איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם הללויה. ונשאלת השאלה, הני 103? וכי יש פה 103 מזמורים שנאמרו עד הפסוק הזה? הרי 104 אביאן, יש פה 104 מזמורים, שהרי הפסוק הזה נאמר בסיומו של מזמור ק"ד, אלא שמע מינה, מוכח מכאן שהמזמורים אשרי האיש ולמה רגשו גויים, שני הפרקים הראשונים בתהילים, חד הפרשי, הם מזמור אחד. שואל העיון יעקב, למה הייתה חשובה בעיניו של דוד מפלתם של הרשעים? בסנדרין למתת עמוד ב' נאמר שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים, שהרי נאמר מעשי ידי טובים בים ואתם אומרים שירה. צריך לומר שהוא אינו סס, אבל הוא מסיס אחרים. השפת אמת והצלח בירו על פי הזור הקדוש בספר בראשית, שרק אם מאבדם את הרשעים כשנשלמה סעתן, הזמן שימתין להם שיעשו תשובה, אז הוא שמח הקדוש ברוך הוא. אבל אם יבדם לפני שנתמלה סעתן, אינו שמח. מביאה הגמרא עוד הוכחה ששני הפרקים הראשונים בתהילים אשרי האיש ולמה רגשו גויים הם מזמור אחד. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. פתח באשרי דכתיב בתהילים פרק א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וסיים באשרי, דכתיב בתהילים פרק ב' אשרי כל חוסי בו. והרי הפסוק אשרי האיש הוא במזמור א', אשרי כל חוסי בו במזמור ב'. אז כיצד אמר רבי יוחנן שפתח את הפרשה באשרי וסיים את הפרשה באשרי? אלא משמע שהוא סובר שפרקים א' וב' בתהילים הם פרשה אחת. ויהיה הגמרא מעשה שבו התיבות איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, מתבארות באופן אחר ממה שנתבארו לאל. ספר את הגמרא, אני בריוני אותם פריצים, דאבי בשביבותי די רבי מאיר. היו בשכנותו של רבי מאיר, ואבו כמצערו ליטובה, והרבו לצער אותו את רבי מאיר. אבי כבאי רבי מאיר רחמי אילויי כי איחד אלה מותו. ביקש רבי מאיר רחמים עליהם שימותו. למרות שלאלב דף זין עמוד א' אמרו שאינו ראוי שצדיק יקלל רשע, אומר התוספות ראש, אפשר לומר שכאן היו רשעים ביותר, או שציערו ביותר. אומרת הגמרא, אמרה לברור ידוויתו, אמרה ברוריה אשתו של רבי מאיר לרבי מאיר, וברוריה הייתה ביתו של התנא רב חנינא בן תרדיון, והייתה חכמה בתורה וכילסו את דעתה בתוספתא של מסכת כלים. ובמסכת פסחים בדף סמך ב' עמוד ב' מובא שלמדה 300 הלכות מ-300 חכמים ביום אחד. אם כן, אומרת ברוריה אשתו של רבי מאיר לרבי מאיר, מה דעתך? מה היה בדעתך להתפלל עליהם כך? שימותו, משום דכתיב, בגלל שכתוב בתהילים קוף דלת, איתם מוחטאים מן הארץ, ולכן הבאת משם מוכחה שגם דוד המלך התפלל על הרשעים שימותו, אבל אין ראיה משם, שהרי מי כתיב חוטאים, וכי נאמר בפסוק, איתם מוחטאים מן הארץ, חטאים כתיב, הרי כתוב חטאים בלי וב, אחרי האות חטא, ואף שגם מילה זו משמעה חוטאים, כמו שנאמר בתהילים פרק א' בדרך חטאים לא עמד, אבל אפשר לפרשה גם על החטאים עצמם שאיתמו, כלומר שיכלה היצר הרע מביא לידי עבירות. ועוד, שפי לסייפה דקרא, שפל עצמך והבט לסוף הפסוק שנאמר בו, ורשעים עוד אינם. ולדעתך שפירשת שחטאים הכוונה לחוטאים קשה, כיוון שכבר נאמר בראש הפסוק דאיתם וחטאים שיובדו החוטאים, מה הוא צריך לומר שוב ורשעים עוד אינם? הרי יש בכך כפילות שלא לצורך. אלא אמרה לו ברוריה, באי רחמי עלי יהודה להדרו בתשובה, בקש עליהם רחמים שישובו בתשובה, ואז יתקיים סוף הפסוק ורשעים עוד אינם. שמכיוון ששבו בתשובה נמחו החטאים, ואין כאן עוד רשעים. הוסיפה הגמרא שרבי מאיר קיבל את דבריה, באי רחמי אלוהי, ביקש רחמים עליהם והדרו בתשובה, והם שבו בתשובה. כותב הצלח, למרות שברוריה הביאה הוכחה לדבריה ורבי מאיר הסכים ממה, מכל מקום, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שרי רבי יהודה בריידי רבי שומן בן פזי לאל בדפתת עמוד ב', וכן רבי יוחנן משום רבי שומן בר יוחאי לקמן, דרשו את הפסוק הזה על מפלתם של הרשעים. ומה שאמרה לו ברוריה שהתפלל עליהם שיחזרו בתשובה, למרות שנאמר לקמן בדף למד ג' עמוד ב', הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שם מדובר לעניין יראת הרוממות שבאה מצד שכלו והתבוננותו של האדם, שעל כך צריך להתייגע בעצמו, אבל עניין יראת העונש שילמד לקח מעונש אחרים, זה בא גם בידי שמיים. כנאמר במסכת יבמות דף סמך ג' עמוד א', אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל, ליראם כדי שיחזרו בתשובה, ועל ידי יראה זו שיתיירא מן העונש של האחרים, אפשר שתועיל גם תפילת אחרים. החזון איש בייר, שכשם שאם בא לאדם התחזקות על ידי תפילה שהתפלל להתקרב להשם ונתקבלה תפילתו, הרי זה בכלל בחירתו, כיוון שבא מצידו. גם אם מקבל סיוע מתפילת אחרים, אין בכך ביטול הבחירה, שכל ישראל כי איש אחד הם. ועוד הסבר, אין הכוונה שבהכרח יחזרו בתשובה על ידי התפילה, אלא שיהיה להם סיוע ועזר מהשמיים לכך. ויהיה הגמרא דרשה נוספת שדרשה ברוריה. אמר לה, שאל ההוא צדוקי לברוריה, אותו צדוקי שאל את ברוריה, כתיב, נאמר בספר ישעיה פרק נ"ד פסוק א', רוני הקרא לא ילדה. נבואה זו נתנבא ישעיהו על אחרית הימים, שכנסת ישראל תרון ותשמח בטובות שיבואו לעם ישראל אז, ובפסוק הזה פונה הנביא לירושלים ואומר את ירושלים אשר היית כהכרה שלא ילדה, כי אנשיה גלו ממנה ואינם, עכשיו בעת הגאולה, רוני ושמחי. אם כן שאל אותו צדוקי, שמחי כנסת ישראל שאת כאישה הכרה שלא ילדה? הפסוק תמוע, משום דלא ילדה. רוני, יש לך לשמוח? שואל המערשה, מדוע הוא יקשה מהמילים לא ילדה ולא מהמילה הכרה, שזו תחילת הפסוק? תרץ המערשה שמהם הקשה מהמילה הכרה, היה אפשר לתרץ ולפרש את הפסוק, שמוסב על מה שכבר היה, כלומר, שמחי בציון שהיית הכרה בעבר, ועכשיו בעת הגאולה אינך עוד. ולכן יש לך לשמוח, אבל מזה שקפל הפסוק את דבריו, ואומר הכרה לא ילדה, משמע שכוונתו שגם עכשיו בעת הגאולה עדיין לא ילדה. ואם כן שואל אותו צדוקי, למה רוני? למה יש לשמוח? אמרה לישיב הברורי על הצדוקי, שטיה, שוטה שכמוך, שפי לסיפה דקרא, שפל עצמך והבט לסוף הפסוק. נכתיב כתוב בו כי רבים בני שוממה מבני ואולה אמר השם, בזמן הגאולה התרבו בני ירושלים שהייתה שוממה יותר מבני אדום שהייתה מיושבת ברבת עם, ועל כן יש לה לשמוח. וערת הגמרא אל המאי, מה אם כן ביור הכתוב הכרה לא ילדה? מה הכפילות? רוני כנסת ישראל, שמחי כנסת ישראל, שדומה לאישה הכרה שלא ילדה בנים העתידים לרד לגיהנום כבתייך וכמותכם. ויהיה הגמרא מעשה נוסף בצדוקי, אמר ליהוד צדוקי לרבי אבא, וכתיב נאמר בתהילים פרק ג' מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. המזמור הזה אמר דוד כשברח מאבשלום בנו שמרד בו ורצה להמיתו ולמלוך בחייו, כמסופר בספר שמואל ב' פרקים ט"ו עד י"ז. וכתיב נאמר בתהילים נ"ז, לדוד מכתם בבורחו מפני שאול במערה. המזמור הזה אמר דוד כאשר היה נרדף על ידי שאול והתחבא במערה שבמדבר עין גדי, ושאול נכנס לאותה מערה ולא ידע שדוד מסתתר בה, כמסופר בספר שמואל א' פרק כ"ד, ודוד התפלל שלא יילחד ביד שאול. שואלת הגמרא, אי מעשה אבא ברישה? איזה מעשה היה תחילה? מכדי הרי מעשה שאולה וברישה. מעשה שאול היה תחילה, כי בריחתו של דוד מפני אבשלום הייתה ודאי מאוחרת יותר, אם כן לכתוב שיהיה כתוב הפסוק של מעשה שאול ברישה בתחילה. ומדוע בריחת דוד מפני אבשלום נאמרה בפרק ג', ועל מעשה שאול הוא מדבר בתהילים נ"ז? אמר לי, הישיב רבי אבאו לצדוקי, אתון, דלא דרשיתון סמוכין, אתם שאינכם דורשים סמוכין פרשיות הסמוכות זו לזו, ולא דורשים מדוע נסמכו הפרשיות, כי הצדוקים חולקים על כל מדרשי חכמים ולא רק על דרשת סמוכין, קשיה לכו. אז קשה לך קושייה שהקשתה, אבל אנן אנחנו דדרשין על סמוכים, אנחנו שדורשים סמוכים לא קשיה לנו, לא קשה לנו הקושייה שלך, דאמר רבי יוחנן, סמוכים מן התורה מניין שדורשים אותם, שנאמר בתהילים קוף י' א', נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד, לעולם עשויים באמת וישר. סמיכת כל פקודיו עשויים באמת וישר ולצורך, גם כאן יש לבאר, למה נסמכה פרשת אבשלום מזמור ג' בתהילים לפרשת גוג ומגוג, מזמור ב' בתהילים הפותח במילים למה רק שוגויים ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו, ופירושו שגוג ומגוג התאספו יחד להילחם נגד השם ונגד מלך המשיח, כך הוא ביור הפסוק על פי דרשת הגמרא, אבל על פי פשוטו, מוסב המזמור הזה על פלישתים שנלחמו עם דוד בתחילת מלכותו כדי להפילו, כמסופר בספר שמואל ב' פרק ה', ונחשבת המלחמה הזו נגד השם כי השם ימליכו. אלא ממשיכה הגמרא ודורשת שאם יאמר לך אדם, אם ירצה אדם להכחיש את נבואתו של דוד על גוג ומגוג ויטען כלום יש עבד שמורד ברבו, האם ייתכן שעבד ימרוד ברבו החזק ממנו הרבה, ואיך ייתכן להינבא עליהם שיתייצבו על השם? אף אתה אמור לו כלום יש בן שמורד באביו? וכי ייתכן שבן ימרוד באביו? אלא אבא, היה והראה דבר כזה אצל אבשלום בן דוד, הכנה מאבא, גם כאן ייתכן שיהיה עבד מורד ברבו. ולפיכך הקדים את פרשת בריחת דוד מפני אבשלום לבריחתו מפני שאול, כדי להסמיכה לפרשת גוג ומגוג. ומה שהקדים את נבואת גוג ומגוג למעשה שאול, אף שהיא נבואה לעתיד, ומעשה שאול היה בעבר משום שהוא נבואה על גאולתן של כל ישראל. כך מסביר המהרש"א, ואילו הצלח כותב, שרצה לפתוח בפרשה חביבה עליו המתחלת באשרי ומסיימת באשרי. אגב, שהובא לאל בדף ת' עמוד ב' דרשתו של רבי יהודה בן רבי שמעון בן פזי בפסוק איתם וחטאים מן הארץ, מביאה הגמרא את דרשתו של רבי שמעון בר יוחאי בפסוק בספר משלי פרק למד א' פסוק חבב, פי הפתחה בחוכמה שבה דרש גם את הפסוק הזה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב? מה משמעות הכתוב פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה? כנגד מי אמר שלמה מקרא זה? כי על פי המדרש בילקוט שמעון היא מוסבת כל פרשה זו מהמילים אשת חיל מי ימצא עד סופה לתורה. אבל בפסוק הזה אין תיבת לשונה יכולה להתפרש על התורה, שהרי נאמר בו ותורת חסד הלשונה, משמע שהתורה היא על לשונה של אחרת. אומרת הגמרא, לא אמרו, שלמה לא אמרו, אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמישה עולמים, כלומר חמישה מצבים שונים שעבר בימי חייו, ואמר עליהם שירה. ועל כך רמז שלמה בפסוק הנזכר שבעת ששרתה על דוד רוח הקודש, פתח את פיו ושר על החסד שעשה עמו השם. ולאו דווקא דוד, אלא כך הוא אצל כל אדם, אומר רש"י בתהילים קוף ג'. ולפי שמוסב הפסוק על רוח הקודש, נאמר בלשון נקבה, אומר המהרש"א. עוד הסבר של המהרש"א, אפשר שמוסב על נפשו של דוד שאמרה שירה. רבי שמעון מפרט את חמשת הזמנים שעליהם אמר דוד שירה ומביא את מקורם בספר תהילים. השירה הראשונה היא על הזמן שדר במעי אמו, ואמר שירה על החסד שנעשה אמו אז בתחילת יצירתו, שנאמר בתהילים קוף ג', ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו. המילה קרבי מרמזת על קרבי אמו שדר בתוכם. אילו המהרש"א מפרש גם על קרבי דוד עצמו, שבזמן ששעה במעי אמו ופיו היה סתום, אמר שירה מטבורו הפתוח במקום פיו. כנאמר במסכת נידה דף למד עמוד ב' שאבלת כשהוא במעי אמו, פיו סתום וטבורו פתוח, ואוכל דרך טבורו ממעי אמו ממה שהיא ניזונת. ולפי פשוטו מבאר הפסוק, גם איבריו הפנימיים יברכו את שם קודשו כדרך כל עצמותי תאמרנה. השירה השנייה היא, יצא לאוויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה, שנאמר בתהילים קוף ג', ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבאיו. משרתיו עושי רצונו ברכו השם כל מעשיו, בכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי את השם. ואין הכוונה שבשעה שיצא לאוויר העולם אמר שירה, שהרי אין לתינוק דעת להתבונן ולהודות, אלא כשהגדיל נתן שבח על כך, ומה שתעלה זאת בלידה, משום שאז נכנס תחת הכוכבים והמזלות, כנאמר במסכת שבת, דף קנ"ו, שהנולד במזל מסוים יהיו לו תכונות מסוימות על פי אותו המזל. ומכל מקום מברכים הם את השם, לפי שנמצאים תחת ממשלתו יתברך, לשנות מזלם. ועל דבר זה ברכי נפשי את השם, כך מסביר המהרש"א. השירה השלישית היא, ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את השם, ואל תשכחי כל גמוליו, ונדרשת המילה גמוליו מלשון יניקת שדיים. ופשוטו של כתוב הוא, שדוד מזרז את נפשו שתודה להשם על הטובות שגמל אימה. וברר את הגמרא מהי כל גמוליו, מה ראה דוד שאמר על כך שירה? אמר רבי אבאו, משבח הוא את השם על שעשה לדדים במקום בינה ליד הלב ששם הוא משכן הבינה, ולא במקום ערווה כשאר בעלי חיים. והמהרש"א כותב שאפשר שנקטה הגמרא לשון בינה על פי מה שאמרו במסכת נידה דף ממה עמוד ב', שנתן הקדוש ברוך הוא בינה באישה יותר מבאיש. שואלת הגמרא טעם המאי, מדוע אכן נשתנה דבר זה באדם? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, כדי שלא יסתכל התינוק בשעת ניקתו במקום ערווה. רב מתנה אמר, תירוץ נוסף, כדי שלא ינק ממקום התינופת. שירה רביעית, שאמר דוד, ראה במפלתן של רשעים, ואמר שירה שנאמר בתהילים קוף דלת, איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד דינם, ברכי נפשי את השם הללויה. והטעם שאמר שירה על כך, לפי שמיטתם טובה להם ולעולם. השירה החמישית, נסתכל ביום המיטה, ואמר שירה שנאמר בתהילים קוף דלת, ברכי נפשי את השם, השם אלוקי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת. ובמזמור הזה מתאר דוד המלך את בריאת העולמות שכולם בידי השם והוא משגיח עליהם בפרטות. והוא אומר שמתוך בריאת עולם הגלגלים שהוא כמו לבוש ההדר של הקדוש ברוך הוא ניכרת גדלות השם, כך מפרש הרד"ק. מברר את הגמרא, מהי משמע מיכן מוכח דל יום המיטה נאמר הפסוק הזה? אמר רבא ברב שילה, מסיפה דעניין, מסוף העניין, דכתיב, שם נאמר, תסתיר פניך יבהלון, תוסף רוחם יגבעון, ואל אפרם ישובון. שואל המהרש"א, מה עניין שירה של יום המיטה על יום המיטה? הוא מתארד שכוונת הגמרא על הפסוק שאחרי זה, תשלח רוחך יבראון, שמוסב על תחיית המתים שהצדיקים שמחים במותם, שיש להם תקווה שמתוך כך יגיעו לקיבול שכר המצוות שעשו בעולם הזה. ממשיכה הגמרא לדון בפסוקים שנאמרו בפרק ברכי נפשי. רב שימי בר עוקבא ואמרי לה ויש אומרים מר עוקבא, אבי שכיח קמי דרבי שמעון בן פזי, דאה ומסדר אגד את הקמי דרבי יהושע בן לוי. רב שימי בר עוקבא היה מצוי לפני רבי שמעון בן פזי, שהיה מסדר את ענייני האגדה לפני רבי יהושע בן לוי. אמר לי רב שימי או מר עוקבא לרבי שמעון בן פזי, מהי דכתיב מה משמעות הכתוב ברכי נפשי את השם וכל קרבה את שם קודשו? היה רבי שמעון בן פזי סבור שהוא שואל אותו מדוע נקט הפסוק קרביים יותר משאר איברים. אמר לי ישיבו רבי שמעון בן פזי לרב שימי או למר עוקבא, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם צר ומצייר צורה על גבי הכותל ולא יכול להטיל ברוח ונשמה קרביים ובני מאיים. הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא הוא צר צורה בתוך צורה, יוצר את האדם בתוך מאי אמו ולא זו בלבד, אלא גם מטיל ברוח ונשמה קרביים ובני מאיים. וזהו שאמר הכתוב ברכי נפשי את השם וכל קרבה את שם קודשו, שגם הנפש, הנשמה, מהללת על נתינתה באדם וגם הקרביים, שהם האיברים הפנימיים, מסביר המהרש"א. הוא מוסיף שעל פי זה ניתן לבאר את מה שנאמר במסכת סנהדרין דף סמכי עמוד ב', שרב הברא אדם על ידי ספר היצירה. רב חנינא ורב הושעיה בראו עגל, שמכל מקום יצירה שיש בה נשמה לא יכלו לברוא. כמובן שם שלא היה באותו אדם כוח הדיבור, שזה בא מכוח הנשמה, שנאמר, ויהי האדם לנפש חיה, ותרגומו לרוח ממללה, נפש המדברת. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיינו דאמרה חנה, זה מה שאמרה חנה בספר שמואל א', פרק ב', פסוק ב', אין קדוש כהשם, כי אין בלתך ואין צור כאלוקינו. בפסוק הזה, בתפילתה של חנה, היא מודה להשם על בנה שמואל הנביא, שניתן לאחר שהייתה הכרה, ואמרה, כי אין קדוש כהשם ואין חזק כמוהו. שהופך כוחות הטבע ושעבדם לרצונו, שהרי הייתה הכרה ועל פי הטבע לא יכלה ללדת, מסביר הרד"ק. שואלת הגמרא, מהי אין צור כאלוקינו? אי אפשר לפרש את הפסוק מלשון חוזה כמו הצור תמים פועלו, משום שלפי משמעות הפסוק נראה כי יש דומה לו בזה, אלא אינו שווה לאלוקינו, ולעניין חוזק אין להשוות לו כלל כל נברא, מסביר המהרש"א. לכן שואלת הגמרא, מה זה אין צור כאלוקינו? התשובה היא אין צייר כאלוקינו, כמו שנתבהר לאל שגם בשר ודם יכול לצייר צורה, אבל לא בתוך צורה, ולא עם נשמה קרביים ומאיים. בררת הגמרא, מה משמעות הכתוב כי אין בלתך, אחר שכבר נאמר, אין קדוש כהשם? אמר רבי יהודה בר מנסיה, אל תקרא כי אין בלתך, אלא אין לבלותך, מלשון ריקבון ובליה. כך מתפרש הכתוב, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו, שנשארים קיימים גם אחרי שמת ומתבלה. הקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו, מעשה ידיו בלים ונרכבים והוא קיים לעולם. חוזרת הגמרא לדברי רב שימי ורב שמעון בן פזי בעניין הפסוק ברכי נפשי. אמר לי רב שימי ומרו כבר לרב שמעון בן פזי, לא נתכוונתי בשאלה שלי לביאור התיבות וכל קרביי, אלא אנא אני אחי כאמין עליך. כך התכוונתי לשאול אותך, אני חמישה בורחי נפשי שאמר דוד המלך, המנויים לאל כנגד מי אמרן דוד? השיבו רבי שמעון בן פזי, לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד נשמה, שבחמישה דברים דומה הנשמה לקדוש ברוך הוא. הדמיון הראשון הוא, מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, אף נשמה מלאה את כל הגוף. הדמיון השני, מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף נשמה רואה ואינה נראית. הדמיון השלישי, מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, אף נשמה זנה את כל הגוף. וכוחה לזון את הגוף אף שלא על ידי מאכל ומשתה, מכוח ההשפעה שמקבלת מזיף תענוג ההשגה, כמו שניזון משה רבינו בער 40 יום ו-40 לילה. וקל וחומר הוא, אם הגוף מעמיד את הנשמה על ידי מזון הגוף, על אחת כמה וכמה שיש לנפש כוח לזון את הגוף, על ידי מזון הנפש. הדמיון הרביעי, מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה, שניתנת באדם כשהיא טהורה. הדמיון החמישי, מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. מביאה הגמרא דברי האגדה שמוזכר בסופה מניין סמיכות גאולה לתפילה. אמר רב אמנון, מה ידכתיב משמעות הכתוב במגילת קהלת פרק ח' פסוק א', מי כחכם ומי יודע פשר דבר? ועל פי פירוש פשט הפסוק, מי חשוב יותר מחכם היודע לפתור ולפרש דברים סתומים? דורשת הגמרא, מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים, בין חזקיהו לישעיהו? שהיה חזקיהו צריך להיוועץ בישעיהו עם נהג קשורה בכך שלא נשא אישה, מהטעם שיבואר להלן. ומעידך היה ישעיהו צריך להוכיחו על הדבר הזה. חזקיהו אמר, ליתי ישעיהו גבי, יבוא ישעיהו אצלי, דאחי אשכחן, כך מצינו באליהו הנביא, דאזל שהלך לגבי אל אחיו המלך. אחר שנשבע אליהו לאחיו שלא יהיה מטר אלא על פיו, מפני עבודה זרה שעבדו אחיו ובני דורו, כאמור בספר מלכים א' פרק י' ז', נעצרו הגשמים 3 שנים, אמר השם לאליהו לשוב ולהיראות אל אחיו ולומר לו שעכשיו ישוב המטר לירד ויראה שהמטר יורד על פיו כפי שנשבע, שנאמר וילך אליהו להיראות אל אחיו. ישעיהו אמר ליתי חזקיהו גבי, ישעיהו אמר שיבוא חזקיהו אליי, דאחי אשכחן ביהורם בן אחיו. כך מצינו ביהורם המלך, דאזל שהוא הלך לגבי אלישע כאשר הוא הוצרח לו. והיה זה כשבאו יהורם בן אחיו מלך ישראל ויושפט מלך יהודה ומלך אדום להילחם במואב, ונותרו ללא מים, כשנודע להם שהנביא אלישע מצוי ביניהם, באו אליו המלאכים שיודיעם את אשר יקרה אותם. השמן רוקח מבאר שנחלקו חזקיהו וישעיהו בניין ההלכה, מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אמור בסנהדרין דף י"ט עמוד ב', שמטעם זה לא הלך חזקיהו לישעיהו, אבל ישעיהו סבר שלא נאמרה ההלכה הזו רק לגבי דברים הנוגעים למלכות, אבל לא על דברים פרטיים. ואף שמכל מקום ישעיהו יכל היה למחול על כבודו וללכת אל חזקיהו, שכן חכם שמחל על כבודו כבודו מחול, לא עשה כן לפי שחשש שילמדו מכך הלכה שאין כבודו של מלך מחול אף בדברים פרטיים. ומתוך שלא הלכו זה אצל זה, לא הוכיח ישעיהו את חזקיהו על שלא נשא אישה. מה עשה הקדוש ברוך הוא לפשר ביניהם? הביא איסורים וחולי על חזקיהו לא עלינו, ואמר לו לישעיהו, לכו בקר את החולה משום מצוות ביקור חולים. והטעם שהיה צריך הקדוש ברוך הוא לצוותו על מצוות ביקור חולים, שהיא מצווה מן התורה, לפי שמצוות תלמוד תורה חשובה ממנה, שתלמוד תורה כנגד כולם, אומר השפתי חכמים. אומרת הגמרא שנאמר, נאמר בספר ישעיה פרק ל"ח פסוק א', בימים מהם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם צבקות, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. ולפי דרשת חז"ל בסדר עולם רבה, בימים ההם הכוונה 3 ימים לפני מפלת סנחריב שבא להילחם על ירושלים, כאמור ברש"י בספר ישעיה. מבארת הגמרא, מהי משמעות כפילות הלשון כי מת אתה ולא תחיה? מבארת הגמרא, מת אתה בעולם הזה מחולייך ולא תחיה לעולם הבא כשיקומו לתחייה. אמר לי, שואל חזקיה את ישעיהו, מהו כולי? מהו הדבר הזה שנענשתי בעונש כה חמור? אמר לי, אומר לו ישעיה, משום דלא עסקת בפירייה ורבייה לא נשאת אישה. אמר לי, עונה לו חזקיהו לישעיהו, משום דחזאי לי ברוח הקודש, דנפקא מיני בנין דלא מעלו, ראיתי ברוח הקודש שיצאו ממני בנים שאינם הגונים. אמר לי, אומר לו ישעיה, בעדי כבשה דרחמנה למה לך? עם סתרי הקדוש ברוך הוא, למה לך לעיין? מהי די מפגת תיבאי לך למעבד? מה שנצטווית יש לך לעשות, ומהי די ניחה כמיקות שבריך, הוא לעבד. מה שנוח לפני הקדוש ברוך הוא, הוא יעשה. אמר לי, אומר לו חזקיהו לישעיהו, אשתה עכשיו, אב לי ברתך, תן לי את ביתך לאישה, אפשר דגרמה זכות הדידי ודידך, ונפקא מיני בנין דמעלו, אולי תגרום זכותי וזכותך, ויצאו ממני בנים הגונים. ולמרות שנגזרה עליו גזרה שיצאו ממנו בנים לא הגונים, חזקיהו היה סבור שמכיוון שהגזרה הייתה עליו, תועיל זכותו של ישעיהו, שעל ישעיהו לא נגזרה הגזרה, אומר השפתי חכמים. ואף שאמרו במסכת מועד קטן דף כוח, שבני חיי ומזויני לא בזכות התל ימילתא, אלא במזל התל ימילתא, זה תלוי במזל, אומר השפתי חכמים, זה רק לעניין מספר הבנים שיהיו לו, אבל אם יהיו מעלה או לא מעלה, על כך יכולה להועיל זכות, כמו שנאמר במסכת שבת דף כ"ג עמוד ב', דרחים רבנן, אבי אין לי בנין רבנן. מי שמכבד ומרחם על תלמידי חכמים, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. אמר לי, ישיב לו ישעיה, כבר נגזרה עליך גזרה שתמות ולא תועיל לך נתינת ביתי. אמר לי, אומר לו חזקיהו לישעיהו, בן אמוץ, אביו של ישעיהו היה שמו אמוץ, קלה נבואתך וצא, אין לך להוסיף על נבואתך. אומר אסיפת זקנים בשם האדרת אליהו שחרה לו לחזקיהו המלך, שישעיהו הנביא הוסיף לומר שנגזרה גזירה והדברים הללו לא היו בכלל הנבואה. ולכן אומר חזקיהו לישעיהו, קלה נבואתך וצא. כך מקובלני מבית אבי אבא, שהוא היה דוד המלך, שאפילו אם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, ונראה לו שאינו יכול להינצל ממנה מכל מקום, אל ימנע עצמו מן הרחמים, מלהתפלל. כמסופר בספר דברי הימים א', פרק כ"א, שראה דוד את מלאך השם עומד בין השמיים וארץ וחרבו שלובה בידו נטויה על ירושלים להנישו על כך שמנע את ישראל. ומכל מקום דוד לא נמנע מלהתפלל על הדבר. התמרנע מכך גם נאמר בבית המדרש, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרווהו, שניהם אמרו שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר בספר איוב פרק י"ג פסוק ט"ו, אין יקטלני לא היחל. גם אם נראה לי שהקדוש ברוך הוא בא להורגני, עדיין אני מייחל לו שישמע את תפילתי להצילני מן המיתה. מספר את הגמרא לסוף יאב לברתי, בסופו של דבר נתן לו ישעיהו את ביתו, נפק מיני נולדו ממנו מנשה ורב שקה. יום אחד רחבינו הכתפי למתנינו לבי מדרשה, יום אחד הרכיבם חזקיהו על כתפיו להביאם לבית המדרש, אמר חד מיני, הוא אמר אחד מהם, חזי ריש דאבא למיתווי בי גילדני, ראשו של אבא די רחב וראויו לצלות עליו דגים קטנים הנקראים גילדני. כלומר, זה שזה שהוא מוליך אותנו לבית המדרש, אין בכך תועלת, והרי זה כמו להתעסק בדברים קטני ערך. אחד אמר, חזי ריש דאבא להקרוב אלי לעבודה זרה, ראוי ראשו של אבינו להקריב עליו לעבודה זרה. ובעצם נתקיים מה שראה חזקיהו ברוח הקודש, שבניו יהיו רשעים. חבטינו בערה, השליחם חזקיהו לארץ, נתרשלו ידיו משמיעת הדברים הללו. ומספר את הגמרא, מנשה היה נשאר לחיות, ורב שקה מת מהנפילה. קרי ענף שקרא חזקיהו על עצמו את הפסוק בישעיה פרק ל"ב פסוק זין, וכילי כליו רעים. כלי הוא אדם שמודד כל דבר במידה ולעולם אינו מוסיף עליה, כי אינו צרה בשל אחרים. גם הכלים שלו רעים ופיגומים, ודרש זאת על עצמו שהתנהג ככלי שלא נשא אישה, וגם כליו שאשתו שנשא עכשיו, ותלה בה את תקוותו שתועיל לו זכות אביה, יצאו ממנה בנים שאינם מהוגנים. ויהיה הגמרא שמועה לזו של רבי יוחנן ורבי אלעזר. אמר רב חנן, בדף י' עמוד ב', אפילו בעל החלומות, מלאך הממונה על החלומות, אומר לו לאדם שלמחר הוא מת, מכל מקום אל ימנע עצמו מן הרחמים מלהתפלל, שנאמר במגילת קהלת פרק ה' פסוק ו', כי ורוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוקים ירא. אין לאדם לירא מדברי חלומות, משום שרובם דברי הבל, ואפילו מיעוטם שבאים על ידי מלאך ומעלתו גדולה לא יירא מהם, שהרי ביד הקדוש ברוך הוא לבטלם ועיקר יירתו תהיה ממנו. כי גם מה שמראה הוא על ידי מלאך, כוונתו כדי שיירא מפניו יחזור בתשובה. המהרש"א מבאר, אפילו שרוב החלומות הם דברי שווא, כי הם על ידי שד, ואינו מן הראוי לחשוש להם, יש לך לירא את האלוקים ולחשוש שם הבא חלומך על ידי מלאך, ואל תמנע עצמך מלבקש רחמים. ואף שכבר השמיענו לאל שגם אם שמע מנביא לא ימנע עצמו מן הרחמים, השמיענו רב חנן, שאפילו אם שמע זאת ממלאך שמדרגתו גדולה מנביא, מכל מקום לא ימנע עצמו מן הרחמים. חוזרת הגמרא לדברי חזקיהו שאין לאדם להתייאש מלבקש רחמים אפילו אם חרב חדה מונחת על צווארו. מיד מספרת הגמרא כששמע חזקיהו את דברי ישעיהו שנגזרה עליו גזירה שימות בעולם הזה ובעולם הבא, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל השם. זהו פסוק בספר ישעיה פרק ל"ח פסוק ב', שואלת הגמרא, מהי קיר לשם הישמיענו הכתוב שאסף פניו אל הקיר? אמר רבי שמעון בן לקיש, כוונת הכתוב לומר שהתפלל מקירות ליבו שהיה צריך להרבות ברחמים לבטל את הגזירה. כמו שמצינו בירמיהו שנקט בלשון הזו שנאמר, כשראה בנבואה שעתיד האויב לעלות לירושלים למלחמה, קונן על כך ואמר, מאי, מאי, אוכיל הקירות ליבי, אומה לי ליבי, לא אחריש כי כל שופר שמעת הנפשי, תרועת מלחמה. וביאור הפסוק, מצער דאגת הפורענות העתידה לבוא, מאי וכותלי ליבי מלאים חלחלה ורטט, וליבי משמיע קול אומיה ובכי ולא אוכל להשתיקו, כי אכן שמעתי בנבואה שיבוא האויב עמו תרועות השופר כדרך מרעיי מלחמה. והלשון קירות ליבי נאמר בדרך השלה להודיע את צערו שהוא מעומק הלב, כך מסביר המצודו דוד. הרי שלשון קיר משמש גם ככינוי לקירות הלב. רבי לוי אמר, כוונת הכתוב לומר שחזקיהו התפלל על עסקי הקיר ואמר לפניו לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, ומה האישה השונמית שלו עשתה לכבוד אלישע אלא ליד קיר אחת קטנה, ובזכות זאת החיית את בנה? אבי אבא שלמה המלך שחיפה את ההיכל של בית המקדש כולו בכסף ובזהב, על אחת כמה וכמה שתועיל לי זכותו זו להצילני מעונש המיטה. מה היה עם האישה השונמית? מסופר בספר מלכים ב' פרק ד', שאלישע הנביא עבר בעיר שונם, והייתה שם אישה חשובה שהפצירה בו שיוכל אצלם. וכך עשתה בכל עת שעבר אלישע בשונם. משהורגה לבוא אצלה, אמרה לבעלה שמכיוון שהוא אדם קדוש, ראוי לבנות עבורו עלייה קטנה בנויה בקיר אבנים, שמדי עוברו בביתם יהיה לו דירה משלו ולא יצטרך להתערב בבני הבית. והכינה עבורו בעלייה מיטה וכיסא, שולחן ומנורה. כשהגיע שוב אלישע לביתם, לאחר שבנו את העלייה, שלח את גיחזי משרתו שישאל את האישה איזה טובה יוכל לגומלה על טרחתה עבורו. והשיבה שהיא דרה בתוך בני משפחתה, ואף אחד אינו מזיקה שתזדקק לטובת המלך או לצבא שיגן עליה. אבל סיפר גיחזי לאלישע שאין לה בן ואישה זקן. אמר אלישע שבמלוא 9 חודשים יוולד לבן. וכך היה שנתקיים דברו ונולד לבן, כשגדל הילד מעט היה מהלך על רגליו, יצא אל אביו לשדה הקוצרים וביותו שם חש בראשו. ואמר אביו לאחד מן הנערים שיסעהו לאמו, והביאהו הנער לאמו, והילד ישב על ברכי עד הצהריים וימות, סוף דבר היה, שהלכה לאלישע וסיפרה לו את אשר הראה לה עם הבן, שניתן על פי ברכתו, ואלישע החיה אותו. עכשיו מביאה הגמרא את נוסח תפילתו של חזקיהו ומבארת אותו. ויאמר אנא השם זכור נא את אשר התהלכתי לפניך בהמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי. ויארת הגמרא מהי והטוב בעיניך עשיתי, אחר שכבר אמר שהתהלך לפני השם בהמת ובלב שלם, שמשמעו שקיים את כל האמור בתורה. אמר רב יהודה אמר רב ששמח גאולה לתפילה כוותיקין שמדקדקים לסיים קריאת שמע ולהתחיל תפילת 18 מיד בנצח חמה. רבי לוי אמר הדבר הטוב שעשהו שגנז ספר רפואות שהיו כתובים בו רפואות למחלות שונות, וגנזו כדי שיבקשו רחמים על החולים ולא יסמכו על הרפואות הכתובות בו. מביאה הגמרא דברים נוספים שעשה חזקיהו מלבד גניזת ספר הרפואות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, 6 דברים עשה חזקיהו המלך, על 3 דברים הודו לו, הסכימו עמו חכמים, ועל 3 לא הודו לו. מפרט את הגמרא על 3 הודו לו, א', גנז ספר רפואות והודו לו, ב', כיתת קטש ותחן את נחש הנחושת שעשה משה רבינו במדבר, כמסופר בספר במדבר פרק כ"א, שכשהיו עם ישראל בדרכם לארץ ישראל בסוף 40 שנה, שהיו במדבר וסובבו את ארץ אדום, התלוננו על השם ועל משה שאין להם לחם ומים, ולא נסתפקו במן שניתן להם, ושילח השם בהם את הנחשים הסרפים שינשכו בהם, ורבים גם מתו על ידם, וכשחזרו בתשובה והודו שחטאו, התפלל עליהם משה רבינו ואמר לו השם שיעשה נחש וישים אותו על נס ויביטו בו הנשוכים ויחיו, ומשה רבינו עשה אותו מנחושת. אם כן, חזקיה קטש ותחן את נחש הנחושת שעשה משה רבינו במדבר, לפי שטעו אחריו לעשותו עבודה זרה, כנאמר בספר מלכים ב' פרק חי. והודו לו, והחידוש בדבר שהודו לו, אומר החתם סופר על פי דברי התוספות במסכת חולין דף זין עמוד א' דיבור המתחיל אלה, שעשה ויהושפט לא כיתתו, כי הם סברו שאויל ונעשה על פי הדיבור, אסור לבערו. הדבר השלישי שעשה חזקיהו, גירר עצמות אביו, המלך אחז שהיה רשע על מיטה של חבלים, כדרך שאר בני אדם, ולא הוליכו לקבורה בכבוד כדרך שאר המלכים, במיטות של זהב וכסף, כדי שתהיה לו כפרה בביזיונו, ומפני קידוש השם שיתגנה על רשעו ויבשרו בכך הרשעים. ולא חשש לכיבוד אב, משום שאינו בכלל עושה מעשה עמך ונתמעט מהכתוב, נשיא בעמך לא טהור. והודו לו חכמים על כך, ועל 3 לא הודו לו. א', סתם מי גיחון נחל העובר סמוך לירושלים, וכשבא סנחריב מלך אשור להילחם על ירושלים, ציווה חזקיהו לסתום את החלק העליון של הנחל הזה, כדי שלא יהיו מים מצויים לחיל אשור לשתות. ולא הודו לו חכמים, שהיה לו לפתוח בקדוש ברוך הוא שאמר על ידי ישעיה הנביא, וגנותי על העיר הזאת לא הושיעה. המאירי כותב שגם הזיק בכך את בני עמו, ואף שהתייעץ עם שריו בעניין סתימת המעיינות והם סיוע בכך, כאמור בספר דברי הימים ב' פרק ל"ב, ייתכן שהיה זה בשאר מעיינות, אבל את סתימת הגיחון עשה לבדו, אומר המהרש"א. הדבר השני, קיצץ דלתות איכל, הסיר מהדלתות את ציפוי הזהב ושגרם שלחם למלך אשור כדי לפייסו שלא יילחם בו, ולא הודו לו חכמים מפני שהיה לו לפתוח בה השם. הדבר השלישי, עיבר ניסן בניסן, עיבר את השנה בחודש ניסן ועשהו אדר שני כדי לדחות את חג הפסח. כך עכשיו סבורה הגמרא, שהיה זה לאחר שכבר קידשו את ניסן. לפי שמרבית העם עדיין לא תיארו עצמם מתאומת עבודה זרה שהחזיקו בה בימי אחז אביו, וידע שלא יספיקו להיטהר עד הפסח. ולא הודו לו חכמים, מפני שלאחר שנתקדש ניסן אין מעברים את השנה. תמאה הגמרא, ומלאית ליל חזקיהו, וכי חזקיהו אינו סובר את מה שדרשו בפסוק בספר שמות פרק י"ב, פסוק ב', החודש הזה לכם ראש חודשים, המוסב על חודש ניסן, שיהיה ראש לסדר מניין החודשים, שיהיה אייר קרוי שני וסיוון שלישי, וכן הלאה. זה ניסן ואין אחר ניסן, כלומר, לאחר שנקבע חודש זה לשם ניסן, אין אתה יכול לעברו ולעשותו אדר, והחודש שאחריו ניסן. ואיך עיבר חזקיהו את אדר אחר שנקבע לשם ניסן? מבארת הגמרא, לעולם לא עיבר חזקיהו אלא בחודש אדר, אלא טעה בדי שמואל, הוא טעה בדינו של שמואל. ואמר שמואל אין מעברים את השנה ביום 30 של אדר, אף שעדיין לא נתקדש חודש ניסן, הועיל וראוי לקובעו ניסן. יום זה היה ראוי להיות ראש חודש ניסן, אילו היו באים אמש עידים לקדש את החודש, והדר היה חסר. איל כך, אפילו שעכשיו לא נתקדש, שוב אין מעברים בו את השנה. אבל חזקיהו סבר, הועיל וראוי לקובעו ניסן, שלא מעברים בו לא אמרינן. הוא לא סבר את זה, ורק אם כבר קבעו לשם ניסן, אז אין מעברים את השנה. כך סבר חזקיהו מתחילה, אבל לבסוף הודה לדינו של שמואל וביקש רחמים על עצמו, כמבואר במסכת סנהדרין דף י"ב עמוד ב'. חוזרת הגמרא לעסוק בעניין תפילתו של חזקיהו. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל התולה בזכות עצמו שאומר בתפילתו, עשה לי בזכותי כמו חזקיהו שאמר, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך, תולין לו את ההצלה בזכות אחרים. וכל התולה בזכות אחרים שאומר בתפילתו שיושיעו השם בזכות אחרים, תולים לו בזכות עצמו. וכותב המאירי, המתפלל על יחזיק עצמו כחסיד כל כך עד שיתלה בקשתו בשביל עצמו, אלא יחזיק עצמו כחוטא ויתלה בקשתו ברחמי השם ובזכות אבות. אומרת הגמרא, משה תלה תפילתו בזכות אחרים, שנאמר בתפילת משה לאחר חטא העגל, ספר שמות פרק ל"ב פסוק י"ג, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אז תלו לו ההצלה בזכות עצמו, שנאמר בעניין העגל בתהילים כובב, ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו, להשיף חמתו מי ישחית. חזקיהו תלה תפילתו בזכות עצמו, דכתיב, נאמר בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק ג', זכור נא את אשר התהלכתי לפניך, אז תלו לו בזכות אחרים, שנאמר שם, וגנותי אל העיר הזאת להושיע, למעני ולמען דוד עבדי. והמהרש"א כותב שיש להגיע ולגרוס בגמרא את הפסוק, והוספתי על ימיך 15 שנה, ומכף מלך אשור הצילך ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת, למעני ולמען דוד עבדי. כי הפסוק שמובא בגמרא שלפנינו אינו מוסב על רפואתו של חזקיהו, ונאמר קודם תפילתו. ויהיה הגמרא ראיה לדברי רבי יוסי בן זמרה, אומרת הגמרא, והיינו זוהי דרשתו של רבי יהושע בן לוי. ואמר רבי יהושע בן לוי, מה ידכתיב, מה פירוש הפסוק בישעיה פרק ל"ח פסוק י"ז, הנה לשלום מר לי מר. הפסוק הזה נאמר במכתב הודעתו של חזקיהו כשנתרפא מחוליו, להיות למזכרת על החסד שעשה עמו הקדוש ברוך הוא, שהוסיף על ימיו. ועל דרך הפשט ביור הפסוק הוא שהבשורה על הישועה ממלחמת סנחריב לא שמחה אותו, כיוון שנטה למות. הרי אם הוא שלום הוא אינו מר, ואם הוא מר הוא אינו שלום. אז מה זה הפסוק, הנה לשלום מר לי מר? אלא כך פירושו, אפילו בשעה ששיגר לו הקדוש ברוך הוא לחזקיהו שלום, להודיעו שמרפאו מחוליו, מר הוא לו, שתלה זאת בזכות אחרים. אגב, שהוזכרה לאל עליית הקיר שעשו האישה השונמית ובעלה לכבוד אלישע, מבארת הגמרא, מה הייתה אותה עלייה? מסופר בספר מלכים ב' פרק ד' פסוק י', שאמרה השונמית לבעלה, נעשה נא עליית קיר קטנה ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והיה בבואו אלינו יסור שמה. רב ושמואל נחלקו בביור הלשון עליית קיר. אחד אמר, אחד מהם אמר, עלייה הקומה העליונה שבביתם פירועה הייתה, מגולה הייתה ללא תקרה וקירועה. הניחו עליה תקרה לכבוד הנביא. ואחד אמר, אכסדרה גדולה הייתה, אולם הייתה, וחלקו על השניים, עשו קיר באמצעה, לתת לנביא מקום בפני עצמו משום צניעות. מקשה הגמרא, בישלמה למנדה אמר אכסדרה, מובן הדבר לזה שאומר שהייתה זו אכסדרה, היינו דכתיב, זה מה שכתוב קיר, שבנו קיר באמצע, אלא למנדה אמר עלייה, מהי קיר, מה ביור המילה קיר, מתרץ את הגמרא שקירוע, הניחו תקרה על אותה עלייה. מקשה הגמרא, בישלמה למנדה אמר עלייה, מובן הדבר לדברי האומר שהייתה זו עלייה, היינו דכתיב, זה מה שנאמר עליית קיר, אלא למנדה אמר לדברי האומר אכסדרה הייתה, מהי עליית, הרי זה לא היה בעלייה. מתרץ את הגמרא כוונתה לומר שחדר זה שיתנו לו יהיה מעולה שבבתים. ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק הנזכר, נאמר בהמשך הפסוק, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. אמר רבי ויתימה רבי יצחק, ויש אומרים שאמר זאת רבי יצחק, הרוצה ליהנות מאחרים יהנה, רשאי ליהנות, ואין איסור בדבר כאלישע, כמו שמצינו באלישע שהתארח בבית האישה השונמית ונהנה מהם שסיפקו לו את כל צרכיו, ושאינו רוצה ליהנות משל אחרים אל יהנה, רשאי שלא ליהנות, ולא צריך לחשוש שיראה הדבר כגאווה או שיביא הדבר לידי איבה בינו לחברו הרוצה להנותו. אומר המאירי, ויעשה זאת באופן שלא ייראה כיוהרה, כגון מישהו דיין יראה שאינו רוצה לקבל כדי שלא יחשד כמקבל שוחד. ואז הוא מתנהג כמו שמואל הרמתי, הנביא שמואל שמקומו היה ברמה שנאה כן ולא נהנה משל אחרים, שנאמר בשמואל, אחר שהיה מסתובב בערי ישראל לשופטם, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, שב לעיר רמה ששם היה ביתו. ואמר רבי יוחנן, לשם הישמיאנו הכתוב שביתו היה ברמה, והרי דבר ידוע הוא שביתו היה שם, אלא תיבות כי שם ביתו מוסבות על הערים הנזכרות בפסוק שלפניו, שהיה שמואל מסובב בהם לשפוט את ישראל, כמו שנאמר, והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה, עליהם אמר כי שם ביתו, משום שכל מקום שהלך שם, ביתו אמו היה נושא אמו את הכלים הנצרכים לשימושו, ואוהל לדור בו כדי שלא ליהנות מאחרים. דורשת הגמרא פסוקים נוספים בעניין השונמית. נאמר בעניין השונמית, לאחר שאלישע התארח בביתם כמה פעמים, ספר מלכים ב' פרק ד' פסוק ט', ותאמר אלישע, הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא. אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, מכאן, מכך שאמרה לבעלה שעכשיו נודע לה שהוא איש קדוש, ומשמע שבעלה לא ידע זאת, יש ללמוד שהאישה מכרת באורחין יותר מן האיש. נאמר בפסוק הנזכר שאמרה השונמית, איננה ידעתי, כי קדוש הוא. מבררת הגמרא מינה ידע, מאיכן ידע והכירה שהוא קדוש. אומרת הגמרא, נחלקו בכך רב ושמואל, אחד אמר, אחד מהם אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו. ראתה ששולחנו קדוש כמקום המזבח, שלא היה נראה בו שרץ טמא. כמו ששנינו במסכת אבות פרק ה', משנה ה', שלא היה זבוב נראה בבית המטבחיים שבבית המקדש. אחד אמר, סדין של פשטן הציע על מיטתו ולא ראתה קרי עליו. מזה הבינה שעושה סייג למחשבותיו, ולכן לא באה לו התומה הזו הבאה מהירורים רעים. אומר המערשה, הוא קראתו קדוש? כמו שנאמר בויקרא רבה, בכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. מוסיפה הגמרא לדרוש את הפסוק, נאמר בפסוק הנזכר, איש אלוקים קדוש הוא. אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, יש לדייק מאיתור המילה הוא, הוא אלישע קדוש ומשרתו גיחזי אינו קדוש. כמו שנאמר, כשבאה אישה השונמית לומר לאלישע שבנה שנולד לה בהבטחתו מת, ותבוא אלישע אלוקים אל ההר ותחזק ברגליו ויגש גיחזי להודפה. אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, המילה להודפה היא נוטריקון של הוד יופיה, וכוונתו של הכתוב לומר שהחזה בעוד יופיה החזה בדדיה. דורשת הגמרא את המשך הפסוק, נאמר בפסוק הנדרש, הננה ידעתי כי איש אלוקים עובר עלינו תמיד. אמר רבי יוסי בר רבי חנינה משום רבי אליעזר בן יעקב, מהמילה תמיד יש לדרוש כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומהנה ומנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידין. אומר המערשה בביאור דרשת הגמרא שהלשון תמיד משמע דבר שבא בקביעות, ואלישע הרי בא אליהם מתי שנזדמן לו. לכן דרש רבי יוסי בר רבי חנינה שזה רמז לקורבן התמיד, כמו שדרשו חכמים לקמן בדף סמך דלת, שהנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בה, כאילו נהנה מזיו השכינה הוא כאוכל מזבחי שמיים. ויהיה הגמרא דרשות נוספות שאמר רבי יוסי בר רבי חנינה בשם רב לזר בן יעקב, ואמר רבי יוסי בר רבי חנינה משום רב לזר בן יעקב, אל יעמוד אדם במקום גבוה מסביבות המקום שנמצא בו ויתפלל, אלא יעמוד במקום נמוך ויתפלל. ושיעור מקום גבוה הוא שלושה טפחים, אבל פחות מזה נחשב כעומד על הקרקע. ככה שולחן ערוך באור החיים סימן צדי סעיף ב', שנאמר בתהילים קופלמד, ממעמקים קראתיך השם. תניה נמי אחי, כך שנינו בברייתא, כמו שאמר רב לזר בן יעקב, לא יעמוד אדם לא על גבי כיסאי ולא על גבי שרפרף, כיסא קטן שמניחים עליו את הרגליים, ולא במקום גבוה ויתפלל, אלא יעמוד במקום נמוך ויתפלל, לפי שאין גבהות לפני המקום שנאמר ממעמקים קראתיך השם. וכתיב, כתוב בתהילים קוף ב', תפילה לעני כי יעטוף. משמע שהתפילה המקובלת היא כשהיא באה דרך ענווה ושפלות, והעמידה במקום גבוה היא דרך גאווה. ואמר רב יוסי בר רב חנינה משום רב לזר בן יעקב, המתפלל 18, צריך שיכוון את רגליו, שיחבר את שתיהן ויכוונן זו כנגד זו כדי להידמות למלאכים, שרגליהן נראות כרגל אחת, שנאמר בדמות המלאכים שראה יחזקאל, ורגליהם רגל ישרה, נראות כרגל אחת. מכך שפתח בלשון רבים ורגליהם וסיים בלשון יחיד רגל ישרה, משמע שרגליהם מחוברות ומכוונות זו כנגד זו עד שנראים כרגל אחת. והטעם שצריך לכוון את רגליו בשעת התפילה, כותב הרשב"א בפירוש האגדות, לפי שרגלי האדם מסייעות לו להשיג את רצונותיו יותר משאר איבריו, וגם עוזרות לו להבריחו מן הנזקים. וכשאדם מתפלל צריך לקבוע בנפשו שכל הצלתו והשגת מבוקשו אינו אלא ביד השם. ולכן תקנו חכמים שבעת התפילה יחבר רגליו זו לזו, להראות כמו שרגליו אסורות ואינן יכולות לנוע ולהגיע אל מבוקשו ולהינצל מהנזקים בלתי עזר השם. אומרת הגמרא, ואמר רבי יוסי בר רבי חנינא משום רב לזר בן יעקב, מהי דכתיב, מה משמעות הכתוב בספר ויקרא פרק י"ט פסוק חווה, ולא תאכלו על הדם, שאין לומר שבא לאסור אכילת דם, שהרי לא נאמר לא תאכלו דם, אלא לא תאכלו על הדם. כוונת הכתוב, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם, על חייכם, שהדם הוא הנפש. כותב הרשב"א בביאור הדרשה, כי האדם נברא לשבח את בוראו ולהודות לפניו שבראו, וזה עיקר עניין התפילה, ואם אינו מקיים את תפקידו, הרי הוא חוטא על דמו וגורם בכך את מיטתו. ולפי שהאכילה לרוב גסותה יכולה להשכיח מהאדם את חובת התפילה וההודעה, אפילו אם יתפלל, אז הוא לא יהיה מהכוונה הראויה, מפני שטבעו גס וגאה מהנעת האכילה, לכן הזהירו שלא יאכל לפני שמתפלל. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, משום רבי אליעזר בן יעקב, כל האוכל ושוטה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר במלאכים א' פרק י"ד פסוק ט', ואותי השלחת אחרי גביך. הפסוק הזה נאמר על ידי אחיהו הנביא, כשבא אליו אשת יורבם בשליחות יורבם, שיודיעה את אשר יקרה לבנם, אביה שנחלה. והנביא השיב על פי השם בדברי תוכחה קשים, ובתוך הדברים נאמר הפסוק הזה וכך לשונו, ותרע לעשות מכל אשר היו לפניך, ותלך ותעשה לך אלוהים אחרים ומסכות להכיסני, ואותי השלחת אחרי גביך. דורשת הגמרא, אל תקרי גביך מלשון גוף אחרי גופך, אלא גאיך מלשון גאווה. אמר הקדוש ברוך הוא, לאחר שנתגאה זה באכילתו, קיבל עליו מלכות שמיים, שהשליך ודחת צורכי שמיים מפני צרכיו הגשמיים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי יהושע אומר, עד 3 שעות הוא זמן קריאת שמע, עד 3 שעות ביום. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי יהושע. למרות שדבר ידוע הוא שבכל מקום הלכה כרבי יהושע לגבי רבי אליעזר, שהרי רבי אליעזר שמותה הוא מתלמידי שמאי, היה מקום לטעות בדין המשנה לקמן בדף חב ב' עמוד ב', נאמר שם, ירד לטבול אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תהה הנצח המה, סתמה המשנה כדעת רבי אליעזר. כמו שסברו בגמרא לקמן בדף כ"ה עמוד ב', ונמצא שיש כאן מחלוקת ואחר כך סתם. כאשר יש מחלוקת במשנה ואחר כך יש משנה סתם, ללא שם של תנה, ההלכה כסתם. לכן הוא צריך כאן שמואל להשמיענו שאין הלכה כרבי אליעזר, אלא כמו רבי יהושע. שנינו במשנה הקורא מכאן ואילך לאחר שלוש שעות לא יפסיד. אמר רב חסדא אמר מרוקווה ובלבד שלא יאמר יוצר אור, שברכה זו נאמרת רק שניכרת יצירת האור, דהיינו בתחילת הבוקר, ולא לאחר שעבר רבע היום. מקשה הגמרא על רב חסדא, מיתי ויקשו בני הישיבה. שנינו בברייתא קורא קריאת שמע מכאן ואילך לאחר שלוש שעות, לא יפסיד את שכרו לגמרי, אלא מקבל עליה שכר כאדם שהוא קורא בתורה, אבל עניין הברכות, מברך הוא שתיים לפניה ואחת לאחריה, הרי מוכח מכאן, שיכול לברך יוצר אור. מסיקה הגמרא תיופתא דרב חסדא תיופתא, אכן פרחה היא לרב חסדא, ונדחו דבריו. איכא דאמרי ישמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רב חסדא אמר מרוקווה, מה היא לא הפסיד? מה כוונת למשנה? בהומרה לא הפסיד, שלא הפסיד ברכות ויכול לברך את ברכות קריאת שמע. שברכות האלו אינן על מצוות קריאת שמע, אלא על מנהגו של עולם שהשם יוצר אור ובורא חושך. ולכן זמנן כל היום, ומטעם זה מסתבר, שאף אם ברכן בלא קריאת שמע, אינן נחשבות ברכה לבטלה. אז לפי ביור זה בדברי המשנה, מה שמסיימת המשנה בהומרה, כאדם הקורא בתורה, מתפרש כדבר נוסף, שאף אם קרא אחר חצות והפסיד את אמירת הברכות, עדיין שכרו עמו כאדם הקורא בתורה. כך אומר הצלח. מביאה הגמרא סיוע לדבריו תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא, קורא מכאן ואילך לא יפסיד, אלא נזכר מלשון שכר כאדם שקורא בתורה, אבל מברך הוא שתיים לפניה ואחת לאחריה. מבארת הגמרא את החילוק בין שכר קריאת שמע בזמנה לשכר קריאתה לאחר זמנה. אמר רבי מני, גדול הקורא קריאת שמע בעונתה, דהיינו בזמנה יותר מהעוסק בתורה. מוכיח רבי מני את דבריו מדקתני, מכך ששנינו במשנה, הקורא מכאן ואילך לאחר שעברו שלוש שעות לא יפסיד, ומקבל שכר על קריאת שמע, כאדם הקורא בתורה, מכלל משמע מזה, דקורא בעונתה עדיף, שהקורא בעונתה עדיף וחשוב יותר מקורא בתורה. והטעם בזה, משום שיש בה קבלת עול מלכות שמיים, מסביר הפני יהושע. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, גדול הקורא קריאת שמע בעונתה, שכוונת הגמרא שעדיפה על סתם קורא בתורה שלא בישת קריאת שמע, אבל אין לפרש הכוונה שמפסיק תלמודו לקריאת שמע בעונתה, שהוא דבר פשוט, שהרי אף כדי להתפלל מפסיקים מדברי תורה, כאמור במסכת שבת, דף י' א'. ביאר הפני יהושע שיש חידוש בכך, שקריאת שמע חשובה מתלמוד תורה, שכן בקריאת שמע נחלקו לאלן בדף י' ג', אם צריכה כוונה, וגם לדברי אומר שצריכה כוונה, היינו רק כוונה לשם מצווה, מה שאין כלימוד תורה, צריך כוונה גדולה יותר, כמו שנאמר לקמן בדף ת' ו' עמוד ב', שדברי תורה לדברי הכל, צריך להבין את הדינים היטב, אז הייתי סבור שיש להם חשיבות גדולה יותר מקריאת שמע, לכן משמיענו רבי מני, שמכל מקום קריאת שמע חשובה יותר, לפי שיש בה קבלת עול מלכות שמיים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת ברכות, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה התפלל רבי מאיר על הבריונים ומה התפללה אשתו? שאלה שנייה, איך גרם הקדוש ברוך הוא שישעיהו יבוא לחזקיהו? שאלה שלישית, אילו ג' דברים עשה חזקיהו ולא הודו לו חכמים? שאלה רביעית, מי תלה בזכות אחרים ובמה זכה? שאלה חמישית, מה הפירוש גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה, הרי גם לתפילה פוסק? והשאלה האחרונה, מדוע שמואל היה צריך לחדש שהלכה כרבי יהושע? הרי בכל מקום, במחלוקת רבי יהושע ורב לזר הלכה כרבי יהושע. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדו בדף י' במסכת ברכות, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. הנה הלכות הלכה למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי. הגיע היום 30 באדר ולא עיברו עדיין את השנה, לא יעברו את הכלל שאותו היום ראוי להיות ראש חודש ניסן, ומי שנכנס ניסן ולא עיברו, אינן יכולים לעבר, ואם עיברו ביום ה-30 של אדר, הרי זו מעוברת. באו עדים אחר שעיברו והעידו על הירח, הרי לו מקדשים את החודש ביום ה-30 ויהיה ראש חודש אדר שני, ואילו קידישוע קודם שיעברו את השנה, שוב לא היו מעברים שאין מעברים בניסן. המתפלל לא יעמוד על גבי מיטה ולא על גבי כיסא ולא על גבי ספסל ואפילו אינן גבוהים, ג' תפחים, ולא על גבי מקום גבוה, ואם היה זקן או חולה, או שהיה כוונתו להשמיע לציבור, יכול לעמוד על מקום גבוה. ומכל מקום לא התירו למשמיע לציבור לעמוד על גבי מקום גבוה ואפילו על גבי כיסא או ספסל, ואין בזה משום גבוהות, אלא כשאין בו ביעטותה, אין בזה פחד, אבל אם יש בו משום ביעטותה, אסור אפילו להשמיע לציבור. המתפלל לכוון רגליו זה אצל זה, כאילו אינן אלא אחת, וכיוון שמדבר עם השכינה צריך לסלק כל מחשבות הגוף מליבו, ולדמות כאילו הוא מלאך. ואפילו אם הוא יושב בעגלה מכל מקום יכוון רגליו, ובדיעבד, אפילו אם לא כיוון רגליו, כלל יצא. זהו השונה הלכות שלנו, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם משנה יומית. היום הזה, הפרק השביעי במסכת פאה. נאמר בתורה ושכחת עומר בשדה ודרשו חכמים שדין שכחה הוא רק בדבר שאם שוכחים אותו, שוכחים ממנו לעולם. אבל דברים שזוכרים אותם לאחר זמן כגון פירות מיוחדים וחשובים, אין בהם דין שכחה. אומרת משנה א' בפרק השביעי של מסכת פאה, כל זית שיש לו שם בשדה, אפילו כזית הנטופה בשעתו, זיתים שיש שנים שנוטף מהם הרבה שמן ולכן קוראים להם כל שנה זית נטופה ושכחו אינו שכחה. במה דברים אמורים שאין בו שכחה כאשר יש לו חשיבות באחד משלושת הדברים האלו? בשמו ובמעשיו ובמקומו. בשמו שהיה שפחוני שופך הרבה שמן או בישני שמבייש את שער הזיתים מרוב שמן שיש בו. במעשיו שהוא עושה הרבה באילן שגודלים בו הרבה זיתים. במקומו שהוא עומד בצד הגת או בצד הפרצה. שער כל הזיתים שלהם חשיבות מיוחדת. שניים שכחה, שלושה אינן שכחה. רבי יוסי אומר אין שכחה לזיתים ודבריו לא נאמרו אלא בזמן שלא היו מצויים זיתים בארץ ישראל. משנה ב' בכל מקום ששכחה היא בגלל תבואה שהסתירה או עניים שהסתירו את הפרי הנשכח אינו שכחה ולכן זית שנמצא עומד בין שלוש שורות של שני מלבנים ושכחו. במקום שיש שלוש שורות של זיתים בכל שורה יש שלושה אילנות ובין שורה לשורה יש ארוגות תבואה אם שכח את הזית האמצעי בשורה האמצעית אינו שכחה כי האילנות שמסביבו הסתירוהו. זית שיש בו סעתיים ושכחו אינו שכחה שכאמור לאל משהו בגודל סעתיים אין בו דין שכחה. לאל למדנו שזית שיש לו שם מיוחד, אין בו שכחה. מסייגת המשנה את הכלל הזה. במה דברים אמורים בזמן שלא התחיל בו את הלקיטה, אבל אם התחיל בו, אפילו כזית הנטופה בשעתו ושכחו, יש לו שכחה. כל זמן שיש לו תחתיו, יש לו בראשו, שאם בתחתית העץ עדיין יש זיתים, יכול ללקט מה ששכח בראש האילן. רבי מאיר חולק ואומר, מי שתלך המחווה, אף אם אין בתחתית העץ עוד זיתים, כל שעדיין לא בדק באילן אם נשארו שם זיתים שמתחבים בעץ, אין זה שכחה. משנה ג' איזו פרט הנושר בשעת הבצירה? ענבים בודדים שנופלים מתוך האשכול בשעה שבוצר שמלקט את האשכולות מן העץ. דין זה אמור בענבים שנפלו על ידי עצם הבצירה, ולא אם הם נפלו על ידי דבר אחר. ולכן, היה בוצר את הענבים, עקץ את האשכול, ולאחר שחתך את האשכול, הוסבך בעלים, ואז נפל האשכול מידו לארץ ונפרט, הרי הוא של בעל הבית. המניח את הכלכלה, את הסלסלה תחת הגפן בשעה שהוא בוצר, הרי זה גוזל את העניים, ועל זה נאמר במשלי, אל תסג גבול עולים. עניים נקראים בלשון הזה עולים, בלשון סגין האור, כשהרי הם יורדים. משנה ד' בענבים יש דין נוסף, יש כל ענבים שאינו גדל בצורתו הרגילה, הרי הוא של עניים והוא נקרא עוללות. הענבים גדלים בצורה ששורה אחת יושבת ונשנת על חברתה, יש כל ענבים ששורה אחת שלו אינה יושבת על חברתה, אלא יש שטחים גדולים באשכול שאין בו ענבים, נקרא אשכול שאין לו כתף, כלומר, שאין לו כתפיים, אין על מה להניח את המסע, אין לענבים על מה להישען, שיש באמצעם חלל בלא ענבים. סוף האשכול מסתיים בשורה של ענבים בודדים. אם יש שם חלל וענב אחד לא נוטף על חברו, הרי זה אשכול שאין לו נטף. אומרת המשנה איזו עוללת, כל שאין לה לא כתף ולא נטף. אם יש לה כתף או נטף של בעל הבית, אם ספק לעניים. מהענף של עץ הגפן הנקרא זמורה יוצא לפעמים ענף קטן הנקרא הרכובה, על הרכובה זו גדלים אשכולות ענבים. המשנה דנה בדין עוללת אשכול שאין לו כתף ונטף, שבהרכובה שהיא הרכובה שגודלים עליה אשכולות רגילים וגם עוללת. אם העוללת נקרצת, נלקטת מהעץ עם האשכול, שכאשר חותך האשכול נחתכת גם העוללת, הרי של בעל הבית ואם לאו, הרי של עניים. גרגר יחידי, אשכול שאין לו ענבים קטנים, אחד על השני, אלא רק שורה אחת או שתיים של ענבים. רבי יהודה אומר אשכול, וחכמים אומרים עוללת. משנה ה', בכרם שיש צפיפות של אשכולות ענבים מדללים ולוקטים אשכולות, כדי שיהיה לה אשכולות מספיק מקום לגדול ולהתרחב. המידל מדלל בגפנים ויש בהם פאה או עוללות של עניים, כשם שהוא מידל בתוך שלו, כן הוא מדל בשל עניים. דברי רבי יהודה מפני שדין בעל הבית כשותף שמידל בשלו ובשל שותפו. רבי מאיר אומר בשלו הוא רשאי ואינו רשאי בשל עניים, מפני שעניים דין קונה יש להם בחלקם, וכשם שהמוכר לחברו 10 אשכולות אסור לגע בחלקם, כך אינה בעל הבית רשאי לנגוע בחלק העניים. משנה ו' כרם רווי. בית שמאי אומרים אין לו חומש, אין הבעלים צריכים להוסיף חומש כשפודים אותו, שאין דין הוספת חומש אלא בפדיון מעשר שני ולא ברווי. ואין לו ביור בפסח של השנה הרביעית ובפסח של השנה השביעית שצריך לבאר המעשרות, אין צריך לבאר את הרווי שנשאר ברשותו, שדין ביור נאמר במעשרות ולא ברווי. בית הלל אומרים יש לו חומש ויש לו ביור. בית שמאי אומרים יש לו פרט ויש לו עוללות, כיוון שכרם רבעי הוא ממון בעלים ולא ממון גבוה, הילקה חיה בפרט ובעוללות ככל כרם, והעניים פודים לעצמם, העניים שמלקטים הפרט והעוללות מכרם רבעי, מעלים את הפירות לירושלים או פודים את הפירות עבור עצמם, ואת הפדיון הם אוכלים בירושלים. בית הלל אומרים כולו לגת, כיוון שכרם רבעי הוא ממון גבוה, ודינו כמעשר, הילקח, אין צריך לתת ממנו את הפרט והעוללות שבו לעניים, אלא דורך את כל הענבים בגת, ומעלהו לירושלים כדין כרם רבעי או פודהו ומעלה את הפדיון לירושלים. משנה זין, כרם שכולו עוללות, רב לזר אומר לבעל הבית, רבי עקיבא אומר לעניים, אמר רבי אליעזר, אמר בפסוק כי תבצור לא תעולל, אם אין בציר, מניין עוללות? אמר לו רבי עקיבא, נאמר בפסוק וכרמך לא תעולל אפילו כולו עוללות. אם כן, למה נאמר כי תבצור לא תעולל? אין לעניים בעוללות קודם בבציר. משנה ח', המקדיש כרמו עד שלא נודו בו העוללות, אין העוללות לעניים. מי שנודו בו העוללות, ניכר מהו עוללות ומהו אשכול. העוללות לעניים, שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. רבי יוסי חולק ואומר, הקדש קרקע חל, ולכן העניים ייתנו שכר גידוליו להקדש. מה שהשביחו העוללות משעה שהקדיש הקרקע שייך להקדש, והעניים צריכים לשלם שבח זה להקדש. איזו היא שכחה בעריס, בקרם שהענבים מודלות על גבי עיצים, הגפנים מודלות על גבי עיצים, כל שאינו יכול לפשוט את ידו ולטלה, לאחר שעבר מעליה, אם במקום שנזכר אינו יכול לפשוט ידו ולטול, הרי זה בכלל לא תשוב לקחתו. וברוגליות, גפנים שאינם מודלים על גבי עיצים אלא על גבי קרקע, ודורכים עליהם ברגל, מי שיעבור ממנה הוא שכחה, הרי זו שכחה. ואף שיכול לפשוט ידו ולטול, בכל זאת שכחה, מפני שכל גפן וגפן נחשבת בפני עצמה, ואסור לשוב ולקחתה. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית. את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, תזיין בתיבת תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דף י' במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, טוב בתיבת, י' זין בתיבת תשפ"א, ונלמד דף י' א' במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.